טוב, אנחנו במסגרת הסדרה המופלאה, דרך לחיים של משמעות, אנחנו בדרך כלל יושבים פה על פרקי התניא קדישא. בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, דיברנו על ההבדל בין עצבות במילה דעלמא לעצבות במילה דשמיא. ועל איך מתגברים על כל אחד מהם. אבל היום לקראת פורים אני רוצה לעשות איזושהי... חריגה מהסדר הרגיל שלנו, של התניא, ולעסוק בנושא שלנו, בדרך החיים שמשמעות, דרך דבר שהוא מאוד מאוד, נושא שהוא מאוד מאוד מפותח בתורת החסידות, וזה ההתמודדות מול עמלק, ככוח רוחני. בסדר? לא רק אומה, ולא רק ברמה הלאומית, זה עוסקים בעיקר במגילת אסתר וכולי, אלא ככוח רוחני פנימי שבעצם תוקף אותנו. מהו הכוח שנקרא עמלק ואיך מתמודדים איתו? תוך הנחה שהוא נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. עורב, עורב. אז יש הרבה בדיחות, עמלק בגימטריה. ספק. עמלק בגימטריה דולר. עמלק בגימטריה מס הכנסה, אבל לא של ישראל. מס הכנסה של המדינה שלנו זה קדוש. מדינות אחרות. כל פנים, בואו נתחיל מהפסוקים. אז הפסוקים בספר דברים אומרים ככה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים. אז הפסוקים האלה נותנים כאן איזושהי הגדרה, מתי אנחנו אמורים, אנחנו עדיין לא יודעים מה זה עמלק, אבל אנחנו לפחות יודעים מהפסוקים האלה מתי לצפות לו. עמלק מגיע בדרך, כלומר, במעבר מנקודה לנקודה, באיזשהו מצב של תנועה, ומה שהוא עושה, מזנב בך כל הנחשלים אחריך. אם אני אנסה לתרגם את זה לשפת הנפש, עמלק לוקח תכונות של זנב שקיימות אצל כל אחד ואחד מאיתנו, או קו נטוי, תכונות או מקומות נכשלים, מקומות של קושי וכישלון, והופך אותם מזנב ומנכשל, הופך אותם למה? לבך. הבנתם? בדיוק. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. באמת זה לא אתה. באמת זה זנב. זה נכשל אחריי. אבל עמלק הוא הופך את הזנב ואת הנכשל, הוא הופך את זה לבך. לחלק ממך.
זה דבר טוב אבל שאתה יודע מה לתקן.
כן, זה דבר טוב שאתה יודע מה לתקן. אבל השאלה, מה היחס? כלומר, מה אני אומר על עצמי? אנחנו מיד ננסה להבין איזה לחישות עמלק לוחש באוזן. הרי עמלק הוא בעצם שורש הנחש. והנחש הוא, הכוח שלו זה בדיבור. יש לכל אחד מאיתנו איזה נחש קטן, חיוויה קטן, שהוא לוחש על האוזן כל מיני משפטים שגורמים לנו, יכולים לגרום לנו להיקשל. זה בעצם עמלק. הבעיה בעמלק, שזה לא אויב חיצוני, אלא זה אויב פנימי. שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו מיד נראה בעקבות ליקוטי הלכות של רבי נתן, הוא עושה כאן מהלך מאוד מאוד עמוק להבין מה זה עמלק. עושה כאן איזה ראשי תיבות מאוד מיוחדים. אבל אני אומר, כבר מהפסוקים אפשר לראות את זה, וכמובן יש כאן גם איזה סביבה תומכת לנוכחות עמלק, והסביבה היא אתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. כלומר, עייפות, חוסר תשומת לב, עייפות, מצאות בדרך, זה זמן שבו יכולות להגיע המחשבות של עמלק. כשאדם נמצא בתוך הבית שלו, במרחב המוגן, הכל בסדר, אז הוא יהיה בטוח. כשאדם נמצא באיזושהי תנועה, במעבר מנקודה לנקודה, ויש איזשהו ניתוק מהמקום הבטוח, שמה, בטבע הדברים, מתגלים גם צדדים פחות חזקים שלנו, צדדים נכשלים, צדדים של זנב, ושם יכול להגיע עמלק. והוא מגיע מבפנים ולא מבחוץ. בסדר? זה לא אויב חיצוני, זה אויב פנימי. מה זה אויב פנימי? אז קודם אמרת, עמלק בגימטריה ספק, נכון? מה זה ספק? ספק יכול להיות שבא מישהו ואומר לך, תקשיב, אז מי אמר לך, אין מצב, בסדר, אז זה אתה יכול לגרש. אבל כשהספק הוא מבפנים, אני לא מסוגל, אני לא יכול. סתם אני פה, מה אני עושה כאן? מי אמר בכלל? אולי עובדים עליי. מין כרסום פנימי, זה הרבה יותר קשה. בסדר? אז בואו נראה איך לומד את ההתמודדות הזאת רבי נתן מברסלב, אני אומר לכולנו, כן, הסיפור הזה של עמלק, זה בעצם במקומות אחרים זה נקרא חיביה. חיביה זה נחש. זה הכל, קול של נחש שמחליש אותם. מחליש אותם. קול פנימי. מהצדדים הפחות מוצלחים שלנו, ואנחנו צריכים לנסות להבין מה המנגנון, איך הוא עובד, מה הוא עושה. אז בואו נראה.
רב, עמלק הוא גם רק זנב שלנו?
לא, הוא לא רק זנב. עמלק הוא זה שמנסה להפוך את הזנב בנו, הוא זה קול.
אבל הוא עצמו, כאילו, אנחנו צריכים לחשוב שהוא באמת אנחנו, או ש...
לא, ממש לא אנחנו, זה חלק מהעבודה. כלומר, הוא מנסה להתחפש להיות אתה, זה מין קול כזה. האמת שזה מאוד מאוד מקביל למה שאנחנו מדברים על הנפש הבאמית והנפש האלוקית. מי אני באמת? מי זה הקול האמיתי שלי? האם אני באמת זה הצדדים הטובים שבי החיוביים, או אני באמת זה הצדדים השליליים? מי אני, מתי אני באמת ומתי אני מתחפש? אז המלאק באמת מופיע בחזל שהמלאק הוא גם היה מתחפש. הוא היה, יודע, היה מסתיר את עצמו. אז הוא מנסה להתחפש לקול אותנטי שלי. לא, זה לא משהו בחוץ, מבפנים אני אומר לך, מבפנים, זה כאילו מעצמי, זה כל עצמי, כביכול, אבל באמת זה תחפושת וזיו. מה? הזנב זה חלק מהגוף, למרות שהוא חלק ממועט חיים. אני יכול לתפוס אותו בתור איזה מין משהו חיצוני קצת, כן? לא באמת חלק ממני. זה משהו, זה סרח עודף כזה. אבל המלאק רוצה להפוך את הזנב לבכה. שהזנב... קו נטוי, החולשות, זה אני באמת. בואו נראה. זה קצת, זה כתוב בצורה קצת ככה פנימית, וזה אנחנו ננסה לקרוא את זה לאט ולהבין את זה ביחד, טוב? וכל זה הוא עניין פורים ומלחמת המן והמלאק. כי כל עבודת הצדיק לגלות מלכותו לכל באי עולם, למגדול ועד קטן, מרום כל דרגין עד סוף כל דרגין, להוציא אפילו הנשמות והניצוצות שנפלו למקום שנפלו, לבררם ולקבצם ולטהרם ולזכרם. הוא מגדיר כאן את עבודת הצדיק. כלומר, מי שנלחם בעמלק זה הצדיק, משה רבנו. אבל גם אנחנו, גם בתקופתנו. מה העבודה של הצדיק? בעצם העבודה של הצדיק זה להחזיר את האמון של האנשים בעצמם. כשאדם נפגש עם צדיק, אז הצדיק מתבונן עליו בעין טובה, מתבונן עליו ב... מבט פנימי, אומר לו בעצם, אתה טוב, אתה ראוי, אתה מסוגל, אתה יכול. המבט של הצדיק מאזן את המבט של עמלק. יש לזה המון המון דוגמאות. אחת הדוגמאות המפורסמות זה רבי שמעון בר יוחאי, שפעם באו אליו זוג שרצו להתגרש, שיסדר להם גירושים. ואז רבי שמעון בר יוחאי ראה שהם לא מסתכלים אחד על השני בעין טובה, אז הוא אמר להם, כמו שהתחתנתם מתוך מסיבה, ככה גם תתגרשו מתוך מסיבה. הלכו ועשו מסיבה, ושם קצת הבעל השתקר וזה, נוצר שם איזושהי דינמיקה חיובית, ובסופו של דבר, האישה אמרה לבעלה, אני אוהבת אותך, אני רוצה להתגרש. אז הם חזרו לרבי שמעון, ברך אותם ונולד להם בן. אז מה היה שם? הם באו אל הצדיק, שניהם, כשהם היו אכולי ספקות. הבעל אמר לעצמו, זה היה טעות, היה מקח טעות. התחתנתי עם אישה שלא יולדת, סתם. והאישה אמרה לעצמה, מקח טעות, בעל שבכלל לא מסור אליי. הם הסתכלו אחד על השני בעין לא טובה, בעין שלילית, בלי אמון. באים לצדיק. והצדיק יחזיר להם את האמון בעצמם, וגם בקשר שלהם, וגם בסיכוי שלהם להוליד. ורק אחרי שהוא יחזיר להם את האמון בעצמם, רק אחרי זה הוא מברך אותם. אם הוא כזה יודע לברך, ורבי שמעון, אז מה בעיה? שיברך אותם מההתחלה. לא. כל ברכה צריכה כלי. והכלי היה חסר אצלהם. אז זה בעצם התפקיד של הצדיק. אני רוצה שבאמת הצדיק, הוא עושה עבודה הפוכה מהמלאק. אז קודם כל יש לנו כאן כלי, שכדאי להכיר אותו, ללכת אל הצדיקים. מי שהיה פעם אצל צדיק, אז יודע, צדיקי אמת, מצרח הולך ונהיה נדיר, אבל במספר הפעמים שיצא לי להיות אצל כל מיני צדיקים, אז התחושה היא כמו, אתה רוצה עם תחושה כמו אחרי, כמו אחרי שבוכים הרבה זמן ואחרי מקווה. כאילו, זו תחושה כזאת שמישהו מסתכל עליך במקום מאוד מאוד פנימי וטוב ומלא אמון ונותן לך כוחות. זה העבודה של הצדיק. אז זה כבר אפשרות אחת, להתגבר על המלאק. מרדכי הצדיק. העיקר על ידי בחינת הנזכר לאל, על ידי בניין התורה, הנזכר לאל, שצריכים לצמצם אור ההתלהבות ולהתגבר מאוד, להמשיך מחשבות טובות ולסלק מחשבות רעות שניכר היצרים וכולי, עד שיתגלה מלכותו על ידי זה. הוא אומר כאן איזה פצצה, שהוא בהמשך ירחיב אותה, שצריך לצמצם את ההתלהבות. כלומר, המלאק, תכף נראה, הוא מגיע בשתי וריאציות, בשתי תצורות. יש גרסה אלפא וגרסה בטא. גרסה אלפא נקרא לזה, זה גרסה שאנחנו מכירים, שהוא מטיל ספק, הוא מחליש. גרסה שנייה, שהוא מגביר מאוד את ההתלהבות. שם הוא מתחפש. בסדר? תכף הוא יסביר מה הכוונה. בואו נראה. ואפילו מי שפגם בזה, כמו שפגם עד שנפל למחשבות רעות מאוד מאוד, שהוא מה-24 דברים המעכבים את התשובה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אף על פי כן יאיר בו בנפלאותיו שיתגבר בכל פעם על המחשבות הרעות, ולא ייפול בדעתו מהמחשבות שעוברים עליו, וידע שכל נקודה והעתקה שנעתק מחשבתו מרע לטוב, הכל יקר מאוד בעיניו יתברך, וכולם יתקבצו לעזרתו. והאמן המלאק, שכלול מכל הקליפות כמובע ובהפך מכל זה, וכל כוונתו להרע מתחילה ועד סוף, עוד טיפה, כי יונק מהשיגים של בחינת שבירת כלים, שהם בחינת מלכי אדום שכלול מכל השיגים, שזהו בחינת עשרת בני האמן, שהם עשר קיטרין דמסעבותה כמובע. כי זה ידוע בעץ חיים מעניין מלכי אדום, שעיקר השבירה היה מריבוי האור, כמו שהתחיל ספר העץ חיים, בזה שעלה רצונו וכו', והיה האור אין סוף, לא היה מקום לבריאת העולם וצמצם את האורו, ומריבוי האור הייתה שבירת הכלים שהם בחינת מלכי אדום שמתו, וכל עבודתנו לתקן זאת. בואו נסביר את זה, הוא יסביר את זה טיפה יותר בהמשך, אבל כבר כעת נסביר כיוון מסוים. כשאנחנו פוגשים את עשרת בני אמן, זה בעצם אומר שיש כאן עשרה שלבים של טומאה. עשרה שלבים של טומאה. והעשרת בני אמן האלו חייבים לזרוק, כשאנחנו פוגשים עשרה ביטויים של טומאה שמתים, זה מיד מזכיר לנו את עשרת, את שבעת מלכי אדום נדמה לי, שבעת מלכי אדום שמלכו ומתו עד המלך השמיני. בסוף פרשת וישלח התורה מונה את אלו המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך בני ישראל, והיא מונה שבעה מלכים, כל אחד מהם מולך ומת, מולך ומת, מולך ומת, עד המלך השמיני שנקרא הדר, נכון? המלך הדר, שהוא שם גם מצוין שהוא נשוי למטרד בת מי זהב, נכון? שם אשתו פאו בת מטרד בת מי זהב, זה המלך הדר שהוא חי ולא מת. ובספרות הפנימית בעצם זה מדובר על כך שיש שם ביטוי במלכים האלו לעולמות שנשברו בשבירת הכלים, כלומר למין הופעה אדירה של רצון אבל בלי כלים. מישהו מאוד 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 רוצה, יש לו המון המון רצונות, אבל אין לו כלים שהוא יכול להוליך את הרצון הזה, ולכן הוא נשבר. הוא לא מצליח להחזיק מעמד. ככה שבעה גלגולים. שבעה גלגולים עד המלך השמיני. המלך השמיני הדר, הוא חי, הוא לא מת. ולמה הוא לא מת? כי הוא נשוי. שאר המלכים היו רווקים. לא התחתנו, לא כתוב שהם היו נשואים. היה רקנות, היה אורות בלי כלים. והמלך השמיני הוא נשוי, יש לו אישה. אומר רבי נתן, משם יונק המן את כוחו. כי הוא הזכיר את זה כאן, שכולו רע. נכון? מה הכוונה כולו רע? כל כוונתו להרע מתחילה ועד סוף. כי יונק מהשיגים של בחינת שבירת הכלים. נסביר את זה בשפה שלנו. מה הדרך הטובה ביותר להכשיל בן אדם? מה הדרך? זה אפשרות אחת. איך קוראים לך רק?
זוהר.
זוהר הקדוש מה? איך?
ונגל.
ונגל? ונגל, ברוך הבא. אז אומר להזכיר את ההבנות, זה אפשרות אחת. בסדר. איזה עוד אפשרות יש? לתת לו, כאילו להלהיב אותו. לתת לו זה, להגיד, לשלוח לו זה. להלהיב אותו מאוד מאוד, להציב בפניו בעצם רף שהוא לכתחילה לא יהיה מסוגל לעמוד, לא, רק לא לגלות לו את זה, אבל להציב לו רף שלכתחילה הוא לא יהיה מסוגל לעמוד בו, ואז לגרום לו לנסות ולהישבר, לנסות ולהישבר, לנסות ולהישבר, בסופו של דבר מה הוא יגיד? אני לא מסוגל. הבחור שקיבל זימון לקורס טייס, והלך לקורס טייס, ועבר את הגיבוש וזה, ואחר כך, בום, הפילו אותו. אז אומרים, טוב, לא נורא, אז בוא תלך לזה, הולך למטכ"ל, בום, נופל. הולך לשד"כ, בום, נופל, בום, נופל. הוא עבר 3 שנים, יש מקרים כאלה, אני אומר לכם מקרים שאני מכיר, שהוא עבר 3 שנים, הכל ביחידות מובחרות, קורס נופל. ואמרת 3 שנים עם כלום. מה החוויה הפנימית של אדם כזה? אני לא מסוגל. עמלק ניצח. הכניס לך לבפנים, לעומק, את החוויה, אני לא מסוגל. ואיך הוא עשה את זה? לא ממקום של החלשה, אלא במקום של התלהבות יתר, וקדימה, ונעשה, וזה, וזה גורם בסופו של דבר לשבירת הכלים. שבירת כוחות נפשיים. מה התגובה לזה? מה המלחמה כאן בעמלק? המלחמה היא, ובאמת זה מופיע, באמת זה מופיע בצורה כמעט מפורשת במלחמה שיהושע נלחם בעמלק. לא כתוב שיהושע ניצח את עמלק, מה כתוב? שהוא החליש אותו. ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב. כלומר, אם אתה תנסה לנצח אותו בבת אחת, הוא ינצח אותך בחזרה. כי עוד פעם, אתה מציב כאן איזה רף שהוא בלתי אפשרי בבת, בום, זבנג וגמרנו, אין דבר כזה. כל יום, קצת. כל יום, כל יום מחשבה טובה. כל יום אני עושה העתקה, ככה קורא לזה רבי נתן. העתקה, אני מצליח להעתיק מחשבה אחת, מירה לטוב. המלאק מזלזל בזה, הוא אומר, אתה משחק בבריכה של הילדים? אתה משחק בגוגוי? מה אתה, בוא תציב רף רציני, בוא תציב זה. מה אתה, זהו, דף יומי אתה לומד כל יום? זה הכל? מה זה, בוא תיקח לך פרויקט, מסכת בחודש, תסתער וזה. חבר, זה הכל בסדר? הנה, בדיוק נכנסת, זה בדיוק העצה של המלאק. דף יומי הרג, בסדר, רק אם נכנסת הרגתי אותך, בוא, ברוך השם, יש לך חיים ארוכים יהיו לך. אז אומר לך, עזוב אותך, כל תנודה, כל תזוזה לכיוון של הטוב, זה בעצם ניצחון של עמלק. אז לכן, אני קורא את זה עוד פעם כדי שנראה איך זה נכנס בפנים. וידע שכל נקודה והעתקה שנעתק מחשבתו מראה לטוב, הכל יקר מאוד בעיניו יתברך וכולם יתקבצו לעזרתו. והאמן, המלאק, כלול מכל הקליפות כמובן ובהפך מכל זה. וכל כוונתו להרע מתחילה ועד סוף. שבור אותנו לגמרי. כי יונק מהשיגים של בחינת שבירת כלים, שהם בחינת מלכי אדום, שכלול מכל השיגים, שזהו בחינת 10 בני אמן, שהם 10 קיטרין דמסעבות הכמובן, הם 10 צדדים של הטומאה. כי זה ידוע בעץ חיים עניין מלכי אדום, שעיקר השבירה היה מריבוי האור. וכמו שהתחיל ספר עץ חיים בזה, שכשעלה ברצונו היה האור אין סוף ולא היה מקום לבריאת העולם וצמצם את אורו יתברך, ומריבוי האור היה שבירת כלים שהם בחינת מלכי אדום שמתו. וכל עבודתנו לתקן זאת. אנחנו בעולם התיקון, לא בעולם מושלם. אז בעצם יוצא שהמחשבה המלאכית זה מחשבה שנכנסת לנו לראש, תהיה מושלם. תהיה מושלם. אם אתה לא מושלם, אתה לא שווה. זה מחשבת המלאק. היא מכשילה אותנו. היא שמה אותנו בהתלהבות. זה המלאק שמתחפש לצדיק. הוא אומר, אני רוצה לקדם אותך, מה אתה רוצה? אני בסך הכל אומר לך, בוא תהיה. לא, אין מושלם. תהיה מתוקן. כל יום תתקן קצת. וזה עיקר נפלאות מעלתו של בעל הבחירה. כי אי אפשר לתקן כי אם על ידי הבעל בחירה, שיש לו יצר הרע כזה, שעל ידי זה יש בחירה, כי בהכרח שיהיה התערותא דלתתא, כי כל השבירה הייתה על ידי שלא היה התערותא דלתתא, ועיקר התערותא דלתתא הוא על ידי הבעל בחירה דייקה. אבל מזה בעצמו היא כל הבחירה. כי כל כוח היצר הרע הוא מהשבירה שהייתה על ידי שלא היה התערותא דלתתא והבן מאוד. אז בואו ננסה להבין את זה מאוד. חילה, אלעד, תנסה את זה. אתה איש טכני, לא? היית סמל טכני. שער כוח עצום. איך מנצחים את המלאק? מנצחים את המלאק על ידי הרבה מאוד, על ידי בחירות קטנות. כשאדם מתעורר מלמטה לעשות טוב, והוא עושה. המלאק מנסה להביא את הכל לכלל נקודת בחירה אחת. או טוב, או רע. הכל, או כלום. אין אמצע. או שאתה כולך 100% צדיק, ישר וזה, ואם לא, עוד את הכיפה, לך מכאן. זה הפיתוי. זה כאילו... מחמה, כן, יש כל מיני איזה, אין חצי בהיריון, או בהיריון או לא בהיריון. אין חצי דתי, אין חצי איזה, כאילו, טענות של קדושה כאלו. או בחירה מלאה 100%, או כלום. אבל אנחנו אומרים, לא נכון. עיקר התיקון, אם אנחנו נמצאים בעולם התיקון, אם אנחנו לא נמצאים בעולם השלמות המדומיינת, אלא בעולם התיקון, אז כל יום מתקנים קצת. למה אתה אוכל את כל האוכל שלך בבת אחת? אתה אוכל כל יום ביס, נכון? גם משהו קורה בעולם הזה בבת אחת, העיכול קורה בבת אחת, כלום לא קורה בבת אחת, הכל קורה תהליכים. אז גם התיקון שלנו הוא מורכב מהרבה מאוד נקודות קטנות של בחירות. בחירה קטנה לטובה, ועוד בחירה לטובה, ועוד בחירה לטובה. כמו תווים, נקודה, 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 בסוף מצטרפת מנגינה שלמה. אז זה מלחמה. האם אתה מוכן ללכת על העולם התיקון, פחות הירואי, פחות מביק, אבל הוא מתקדם לאט לאט. כשאתה רוצה את הכל בבת אחת, ומכיוון שלא תשיג את הכל בבת אחת, אז אתה אומר, אז אם לא הכל, אז כלום. וזה מה שהמלאק מנסה להשיג, כולו רע, מתחילה ועד סוף. לפי זה, קפיצת מדרגות צריכה לגרום לנו קצת לחשש. אין מקום לחפש קיצורי דרך, וגם הניסיון מראה שבדרך כלל קפיצת מדרגות וכל מיני קיצורי דרך מסתיים בהתרסקויות כואבות. יש כן מקום לתקן, לעלות כל יום, כי הרבה פעמים הקפיצת מדרגה יכול להיות שזה סוג של קיצור דרך שהמלאק מציע לך כדי להרים אותך, ואז מכיוון שזה לא שלך באמת, יעבור יום, יומיים, שבוע, שבועיים, בום, זה כבר לא שלך, וטח. אתה נופל למטה ואז אתה אומר, אם ככה, אני לא שווה שום דבר. אז יש כאן עוד הגדרה למלחמה בעמלק. המלחמות בעמלק זה בבחירות הקטנות. הוא מנסה להציב בפנינו בחירה אחת גדולה, הכל או כלום. אנחנו אומרים לו, דווקא לא. אנחנו לא רוצים לנצח אותך, אנחנו רוצים להחליש אותך. להחליש את עמלק לפי חרב. עד שבשלב מסוים, מכריעים אותו. אבל אם ננסה ללכת על הכל, אז זה לא יהיה. ועל כן... בוא נקרא משפט אחד קודם, כי כל השבירה הייתה על ידי שלא הייתה התערות הדלטטה, בעיקר התערות הדלטטה היא על ידי הבעל בחירה דייקה, כלומר התערות מלמטה כדי לתקן, אבל מזה עצמו היא כל הבחירה, כי כל כוח היצר הרע הוא מהשבירה שהייתה על ידי שלא היה התערות הדלטטה והבן מאוד. עכשיו אני רק רוצה להגיד, זה חשבון קטן שעשיתי, בסדר? חשבון קטן שעשיתי, כתוב שהמן, המלאק, קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה יפה יגיע ולא יראה אלוהים. כלומר, הוא הלך, תפס את האלה שמאחורה. מי היה מאחורה? מי היה? איזה שבט? שבט דן. שבט דן. כלומר, יוצא שיש לה עמלק עניין עם דן. זה מסתדר, כי עמלק הוא שורש הנחש, וגם דן הוא נחש. בסדר? יוצא שיש משהו בשבט דן, גוש דן, שהוא התיקון של עמלק. כן? שהוא בדיוק יודע להילחם בעמלק. מה יש בשבט דן? מה התפקיד של שבט דן? הוא ששבט דן היה מאסף לכל המחנות, היה משיב אבדה, משיב, כל מי שאיבד משהו, שבט דן היה משיב. לפעמים זה חפצים, לפעמים זה בני אדם. כלומר, שבט דן זה הוא שהולך מאחורה ואוסף את כל החלשים ומעודד אותם ואומר להם, חבר'ה, לא קרה כלום, אתם בסדר, לאט לאט, בואו נתגבר. אתם יודעים, כמו בצבא, יש את הממים שרץ קדימה, ויש את הסמל שהולך מאחורה, וכל אלה שקשה להם. ואומר, חבר'ה, אתם תגמרו את המסע הזה. טוב, אתה לא תהיה חניך מצטיין, אבל אתה תגמור, הנה, תראה, כבר הנה הגענו, הנה אנחנו עוד שנייה הורים את הגבעה, הנה כבר אנחנו אחרי האלונקות, הנה. הוא מעודד, הוא מראה לו את הנקודות הטובות הקטנות, ובסופו של דבר עוזר לו לגמור את המסע. יוצא שלשבט דן יש מומחיות מיוחדת בעמלק. להילחם בעמלק.
אבל גם נחשדים, איזה נחש,
יפה, כן, נחש, יפה. נחשלים, יש בזה את המילה נחש. אז גם עמלק הוא משורש הנחש, משורש החיוויה התמה, וגם שבט דן, היא דן נחש על דרך. כן, אלעד. כן, כן, עמלק אחד, עמלק הוא יודע, אחד שיודע לנצל חולשות. הוא מזהה את החולשה ומנצל אותה. כאן כרגע אנחנו בעבודת הנפש מדברים על החולשות הפנימיות. הוא מזהה אצלנו חולשה פנימית. איזה חולשה? אז יכולה להיות חולשה אחת, כמו שהזכיר מקודם אריאל, שאומר לך, אתה כלום, אתה לא שווה. אבל כאן רבי נתן מציע מנגנון יותר מתוחכם של עמלק. הוא מלהיב אותך, הוא מגביע אותך, הוא אומר לך, הכל או כלום, כאילו לך על זה, אתה תהיה מסוגל, נותן לך את זה מנקודת בחירה אחת, וכשאתה לא מצליח, אז מה הוא אומר לך? אז אתה לא שווה. אז אתה כלום. הכל או כלום. או שאני, כן, אבא ל-12 ילדים, ויש לי זה, או שרווק, כאילו משהו כזה. באמצע לא, לא מוכן. או שאני, יש אנשים כאלה, או שאני תלמיד חכם הכי גדול, אם לא, לא רוצה ללמוד תורה, אני אחרי. והעולם הזה הוא עולם התיקון, הוא לא עולם השלמות. ובעולם התיקון מתקדמים, צועדים, צעד אחרי צעד. כל העתקה של רצון מרע לטוב היא משמעותית, היא רצויה בעיני השם יתברך. עכשיו תראו כמה כל אחד מאיתנו אומר לעצמו את המשפטים האלו. ממש משפטים של עמלק, נכון? יכול להיות שאנחנו נבקש מהילד בבית, תביא רגע ביצים המקרר, לא יודע מה. נגיד שביקשנו את זה 1,000 פעם, מתוך 1,000 פעם, 999 פעמים הוא הביא בסדר, ופעם אחת נשבר. יכול לצאת משפט כזה, אוף, תמיד אתה שובר! תמיד אתה שובר. זה משפט של עמלק. כולו רע. למרות ש... אנחנו גורמים את זה לעצמנו. אוף, איזה... אף פעם לא הולך לי. כן?
ראיתי את זה, אם נניח אתה שובר את המפתחות של האוטו, אתה אומר איזה זיכרון גרוע איפה שכחתי אותם. אבל באמת שכחת אותו יום אחד בתוך חודש שלם, שנה שלמה.
נכון.
ויש לנו זיכרון טוב, זאת אומרת, הזיכרון אין לו מגבלה וזה, וכאילו זה גם...
כשאתה עובד על עצמך, יש לי זיכרון טוב, וזה יודע שפלת זיכרון. יפה. אז לכן, עמלק, ועל כן בכל עת ורגע, שמתעורר הבעל בחירה באיזה נקודה בעלמא לשוב למקורו, נתעורר תכף כנגדו, היצר הרע שהוא מהשיגים, ומבלבלו ומונו בכמה מיני בלבולים שונים, בבחינת יעלו שמיים ירדו תאומות, שהם בחינת ריבוי אור, שמסיתו להתלהב יותר מדי בלי צמצום הראוי לו. שמעתם? עמלק. תתלהב, בסדר, קדימה, הוא דוחף אותך, תתלהב, תעשה. רגע, זה לא מתאים, זה, לא, זה עדיין לא אתה. ומכל שכן וכל שכן, כשמסיתו להסתכל במה דלת לרשות בחינת מה למעלה, מה למטה, שזה גם כן בחינת המחקרים. כלומר, כשהמלך אומר לך, מחשבת המלך אומרת, מנסה כאילו ש... שאדם מתבונן בכל מיני מקומות שהוא עדיין בכלל לא יכול להבין אותם. כל מיני השוואות לאנשים שנמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממך, או כל מיני רצונות להבין דברים שאתה עדיין לא שם. זה דברים פנימיים ועמוקים מדי. ומתוך כך מסיתו בגשמיות באירורים רעים מגושמים ומזוהמים מאוד. ומחמת שהנקודות טובות שבליבו אי אפשר לחבותם בבחינת מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה, על כן מתעורר בליבו בכל פעם הרהורי תשובה, ותכף שרוצה לשוב מבלבלו בבחינת ריבוי אור, וגם בזה יש כמה בחינות, וכל זה מעשה המן עמלק שכלול מכל רק הנזכר לאל. כלומר, מכיוון שאנחנו אחרי הכל יהודים, יש לנו לב, והלב שלנו רוצה לשוב להשם יתברך, אז יש כאן איזה מין תהליך כזה של טלטול. רוצים לשוב להשם יתברך. מה עושה עמלק? מלהיב, 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 מלהיב. אז אז אני אומר, טוב, אז אני מהיום! קם ותיקין, תובל במקווה, לומד כל יום ארבעה דפים, לא מדבר לשון הרע, שומר תמיד על העיניים, עושה לעצמי איזה רשימה ככה בפנקס, או, זה ראוי לשמו. ומכיוון שהדבר הזה הוא הרבה מעבר לזה שלי, זה מחזיק מעמד בדיוק יום וחצי, ואז זה קורס, וכשזה קורס, הכל קורס, אתם מכירים, נגיד, זה מאוד מאוד בולט בדיאטה. אדם יחיד לעשות דיאטה, עשה עצמו רשימה, בבוקר אני אוכל 3 צימוקים, בצהריים 4 אגוזים, ככה עושה עצמו רשימה, משהו, כן? והוא לא השאיר שם, הוא לא קצת צמצם את ההתלהבות. מה קורה לרשימה הנפלאה הזאת? בדרך כלל, לא, יש אנשים שהם מעל הטבע, אבל... בדרך כלל זה קורס בכל רעש גדול, על איזה בופה מתוקים באיזה חתונה. פתאום ככה, יש שם איזו ירידה קולוסלית על איזה טור של איזה רוגר, ככה. מה אתה, כאילו, בסדר, בוא תתחיל, לאט לאט, תעשה לצלך כלל קודם כל, אני לא אוכל רעל. תוריד את הקולה ואת כל הזה, אני לא אוכל זבל. כאילו, תן לך כל מיני, בשבת מותר רוגה, פעם ביום, כוס כמה, כאילו, תן לך כל מיני תחנות כאלו, שיתנו קצת, לאט לאט תתקדם. כי הרף הגבוה, בסופו של דבר, ההתלהבות היתרה, אז יוצרת בפנים איזה מין, זה מה שהמלאק עושה לנו, הוא שובר אותנו. מה השבירה? אני רוצה מצד אחד, ומצד שני הוא דואג שאני אכין כאלה כלים, שהאור לא יכול להתלבש בתוכם. ואז מה קורה? שבירת האורות והכלים. ואני נשאר שבור עם רצון, אבל בלי יכולת לממש אותו. בסופו של דבר, עולה בתוכי המשפט, אבל אני בעצם לא מסוגל, אז אני אפסיק לרצות. תראו מה הוא אומר כאן. יש לי רבי נתן ורבי נחמן, יש להם כל מיני ראשי תיבות, אתה עומד ככה. הוא אומר, כי הוא בבחינת וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום סופה תיבות המלאק. הפסוק שנאמר בספר בראשית על האדם, לא ידון רוחי באדם, בשגם הבשר קרא, יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, רק רע כל היום, זה המלאק. שהוא מכניס לך את המחשבה שאתה רע, מההתחלה ועד הסוף, ואיך הוא עושה את זה? דרך ההתלהבות ליתרה. בבחינת ראשית גויים המלאק ואחריתו עדי עובד, שמתגבר מראשית ואחרית. והכל הרעתו, כי על ידי זה די כי יהיה נמחה ונאבד לעד, בבחינת עדי עובד, בבחינת עת אשר שלט האדם באדם לרע לו. ולכן הוא נותן כאן כלי, ותכף כשרואה האדם שרוצה לנתק מחשבתו מרע לטוב, מבלבלו כנזכר לאל המלאק. וזה בחינת כל מלחמת הצדיק עם המלאק בשביל החלושי כוח שבישראל. עוד שנייה, כלומר הצדיק, משה רבנו, הוא נלחם בשבילנו, בשביל חלושי הכוח. מה תפקיד הצדיק? להגיד לחלשים, חבר'ה, אתם לא כאלה חלשים. מחשבה טובה, פעולה טובה, היא הרבה מאוד. הצדיק נותן לנו לדעת, להעריך את ערך המעשים, ועוזר לנו לתקן לאט לאט. מעודד, מכוון. הצדיק, בין אם זה צדיק חיצוני כמו משה רבנו, שהוא כאילו, וגם בין אם זה נקודת הצדיק שאצל כל אחד ואחד מאיתנו. אדם צריך לומר לעצמו, כי הוא שומע את הקול של המלאק, את הקול של הנחש, מנסה להליב אותו יותר מדי ולהציל לפניו ורפים, להגיד, תקשיב, תודה רבה על ההצעה, אני מאוד מעריך את זה. אני חושב שגם המעשה הקטן שעשיתי היום הוא בעל ערך, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו. גם אם לא קמתי ותיקין והתפללתי עם רבנו תם ורשי ושימוש הרבה וזה, ורק כיוונתי 3-4 מילים בתפילה, זה גם הרבה מאוד בעיני השם יתברך, וזה גם חביב בעיניו. הוא יודע לסלק את המחשבות האלו שמנסות להציב איזשהו רף גבוה מדי כדי להפיל אותך אחר כך. וזהו, זכור את אשר עשה לך המלאק, שצריכים לזכור היטב את כל אשר עשה, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, שמקרר כל הנחשלים שהם החלושי כוח וכו'. אז אם אנחנו כאן בדרך לחיים של משמעות, אז מתברר שהדרך לחיים של משמעות עובר דרך המעשים הקטנים. דייקה. שמחת הפרטים הקטנים. דרך נגיסות קטנות, שבהם האדם, מה שהוא מדבר כאן, מעתיק את הרצון שלו מרע לטוב. כל יום, קצת, עכשיו, אנחנו לא זוכרים, כמו שאלה דיבר, אנחנו לא, אבל הקדוש ברוך הוא זוכר. הוא זוכר כל המעשים מטה, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. אז הוא זוכר את כל המעשים הקטנים האלו שאנחנו עושים. את המחשבות הקטנות, המעשים הקטנים, את הפעולות הקטנות. הוא זוכר את כל הניירות שהרמנו ושמנו בפח. הניירות הרוחניים, כאילו. הוא זוכר אותה. ובסופו של דבר מתברר, האמת שזאת הייתה אחת החוויות החזקות שלי גם בצבא, במסעות, וגם סתם בטיולים, או שעשיתי עם הבן שלי מסע, זה כמה מהר מתקדמים כשהולכים ברגל. נכון? תעשה לדרך, תוך 5 שעות, וואו. כשרצים בכלל, אבל אפילו כשהולכים, זה צעד, 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 זה לא אוטו, זה לא אופניים, זה לא אופנוע, זה הליכה, זה משהו מאוד מאוד איטי, ובכל אופן, אם אתה עושה את זה בצורה רציפה, אתה מגיע רחוק מאוד. זה מדהים. זה ממש הפליא אותי, אתה הולך, בוא'נה, תראה, זה הכל מצד, בלי שום מוטוריקה שמעורבת בזה. המלאק מנסה לזנב בנו את הנחשלים, להפוך את הכישלון ואת הנחשלות לחוויה קיומית. למה? כי הוא מציב כאן איזה מין רף אחד מאוד מאוד גבוה, שאנחנו כנראה לא נעמוד בו, ולכן החוויה תהיה חוויית כישלון. אבל לעומת זאת, אם אדם אומר לעצמו, היה לי היום 1,000 ניסיונות, קטנים, עמדתי ב-700 מתוכם. 300 תקשלתי ו-700 עמדתי, אבל היה לי 1,000 ניסיונות קטנים. זה מלא אותו שמחה. הרבה יותר קל לקחת את הביסים הקטנים מאשר ביס אחד גדול ולהיחנק באמצע. זה מה שהמלאק מנסה לחנוק אותנו. אומרים שהמלאק זה מולק. למלוק, אנחנו נקרא פרשת השבוע, זה להבדיל בין הראש לבין הלב. בסדר? הוא רוצה להציב לך איזה משהו שהמוח מתלהב עליו, איזה ניסיון, איזה משהו ככה מבריק, איזה משהו כזה, אבל הלב לא מחובר. הלב רוצה את הדברים שיהיו מותאמים לקומת האישיות. ככה מנצחים את המלאק. כן. אז הנה, בשביל זה באנו ללמוד את זה. כשאתה, הוא אומר, כשאתה מזהה התלהבות יתר, שהיא לא, אין לה על מה להיבנות, אין לה על מה להיסמך, אין לה על מה להיבסס, זה לא, זה קפיצה גבוהה מדי, מדי, מדי. מה? בסדר, אז בפעם הבאה תלמד, הרבה פעמים גם לומדים, תוך כדי כישלון. בסדר? זה העניין, והדבר המרכזי באמת זה לזכור את זה. כי המלאק לא הולך לשום, הוא לא נח. צריך לזכור איך הוא מנסה להכשיל אותנו. שתי דרכים, על דרך אחת פחות דיברנו היום, דרך של החלשה, של ספק, של קול כזה שאומר, אתה לא מסוגל, אתה מסכן, אתה רשע, אבל עם זה יחסית קל להתמודד. הדרך היותר מורכבת, זה שהוא מרים אותך לגובה, הוא מלהיב אותך, הוא עושה לך הרבה מאוד אור, אבל אז אתה בא לרוקן את זה לכלים, אין כלים. יש שבירת הכלים ואתה אדם נשבר בתוכו. הדרך לתקן את זה, היינו שתי דרכים. א', ללכת לצדיק, שייתן בך אמון, יראה לך כמה אתה שווה, יראה לך כמה המעשים הקטנים שלך רצויים בעיני השם יתברך. מי שרוצה ללכת, יש צדיק אחד, קוראים לו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כתב ספר שנקרא אורות התשובה, ושם הוא אומר לך, תראה, כל מעשה קטן שאתה עושה הוא אדיר, מאוד מאוד מעודד. ודרך שנייה, באותו זה הוא אומר, זה שמחת הפרטים הקטנים. כל ההעתקה של רצון מרע לטוב, היא המון בעיני השם יתברך. ככה מנתחים את המלאק. חזקו ואימצו, אחי ורעי, נעמתם לי מאוד בשעת צהריים זו, שנזכה.